ערב טוב ושלום וברכה. אחרי הפסקה קשה מנסו, הנה אנו שווים להיפגש כולנו ביחד כדי ללמוד. ממש גן עדן, אין יותר טוב מזה. זה הליווי. ובכן, קהל קדוש, לפי זיכרוני, הקט, אנחנו נתונים במסכת אבות בפרק השישי. לומר את האמת, המוסד היקר הזה, ראש יהודי, דאג לכך שיהיו מונחים על השולחן עותקים רבים של מסכת אבות לשירות שומעי השיעור, ולכן אינני רואה הצדקה לתופעה המבישה הזאת שיש אנשים היושבים כאן ועדיין אין להם ספר ביד. הכיצד? הייתכן? קשה? אם כן, אני חוזר על הדברים. אנחנו במסכת אבות בפרק שישי. אנחנו באמצעה של המשנה הראשונה. האמת היא, כבר עשינו את רובה. אנחנו מתקרבים לעבר סיומה של המשנה הראשונה. אז איפה אנחנו? ונותנת לו מלכות וממשלה וחיקור דין. נמצאים שם? כן? ונותנת לו מלכות וממשלה וחיקור דין. כדי לעזור לקהל הקדוש, אני אשתמש בעצמי במהדורה שלפניכם. כן, זה בשורות הצרות, חמש שורות לפני ההתרחבות. ונותנת לו מלכות וממשלה וחיקור דין. אוי, תודה רבה. זה בסדר. אגב, אנחנו רוצים לומר לבנות היקרות, בנות השירות הלאומי שליוו אותנו כל השנה, ושהערב מסיימות את שירותן, שאנחנו מאוד מעריכים את פעולתן המסורה, השקטה, הסמויה. ומברכים אותם שיצליחו בכל מעשי ידיהן ובחתונתם. טוב, ובכן, אני ממשיך כאן במשנה. ונותנת לו מלכות וממשלה וחיקור דין. כלומר, התורה נותנת לו, למי? לעוסק בה לשמה. כלומר, זה מדרגה מיוחדת בלימוד. מי שעוסק בתורה לשמה, התורה נותנת לו מלכות וממשלה. על מה? על מה הוא מולך, העוסק בתורה לשמה? על עצמו. מה עוד? על הטבע. הוא מושל על עצמו, והוא מושל על הטבע. פשוט מאוד. מאיפה באה התורה? האם התורה היא יצירה טבעית או לא? מאחר והתורה היא מן השמיים, אז היא לא טבעית. לכן, מי שעוסק בתורה לשמה, יש לו התאחדות עם רובד של מציאות שהוא מעל הטבע. ולכן, יש לו מלכות על הטבע. וממשלה על עצמו.
מה?
שואל הטבע. לפי הטבע, יש כל מיני תנאים לקיומו של האדם. נכון? ואם התנאים לא קיימים, אין קיום. מי שעוסק בתורה לשמה, מתקיים גם בלי התנאים. משה רבנו, כן, זה דוגמה מעניינת, אבל יש עוד דוגמאות. לא קיצוניות עד כדי כך, אבל זה אפשרי. יש הסיפור המפורסם על רבי חנינה בן דוסה. מפורסם, נכון? אמרו לו, יש איזה ערוד באזור. מה זה ערוד? נחש. שנושך את האנשים, מה עשה רבי חנינה בן דוסה? הניח את רגלו על החור של הערוד. בא הערוד לנשוך אותו, ומת. מי מת? הערוד. הערוד. אמרו, אז הוא אמר להם, אתם רואים שלא הערוד ממית, אלא החטא ממית. אוי לו לאדם שנשכו ערוד, אוי לו לערוד שנשך לחנינה. עכשיו תגידו, בסדר, זה סיפורי אגדות, אבל זה אומר משהו. מן הסתם זה גם אמיתי, למה לא לחשוב שזה אמיתי? כלומר, יש ממשלה כזאת. יש... דניאל. האם יש לגיטימציה לתלמיד חכם להיכנס לסכנה? אתה יודע מה? בעיקרון לא, במציאות כן. אני אספר לך סיפור אמיתי שקרה לבן דורנו, הרב שלמה גורן. שמעת עליו פעם? לא יודע, קראתי את האוטוביוגרפיה שלו לאחרונה. ספרותית זה גרוע מאוד, אבל תוכנית זה מרתק. הוא מספר דברים, כלומר, זה נשמע קצת כמו מטורף, כן? כלומר, לעשות מה שהוא עשה צריך להיות קצת עם איזה ג'ננה כזה. הוא מספר שפעם הוא היה באפריקה, באיזה רכב ספארי שעבר בתוך הסוואנה. ואמרו לו, אתה יודע, פה יש עריות ונמרים, אבל לנו לא יקרה כלום, אנחנו בתוך הרכב, לא יכול לקרות לנו שום דבר. פתאום הרב גורן רואה אריה, אומר לנהג, רגע, אתה עצור רגע. ואז הוא אומר, מה אתה רוצה? הוא אומר, אני רוצה לראות את האריה. אומר, אז אסור. תעצור, ירד, הלך לקראת האריה. האריה ראה את הרב גורן, סובב את הזנב, בין הרגליים, הלך. אחר כך הוא חזר, שאל אותו הנהג, מה עשית? הוא אומר, אני רציתי לבדוק. אומרים שמי שיש לו יראת שמיים, החיות מתייראות ממנו. אז הלכתי לבדוק. הוא מספר את זה. כן? אני לא יודע.
זה לא היה ידוע כמספר צ'יזבטי?
לא, ממש לא. זה לא צ'יזבטי, אבל זה, זה סוג של, אני יודע, של אדם שמרגיש שהוא מעל המציאות. האמת היא, זה לא רק אצל בעלי תורה. יש גם מי שמוסר את נפשו למען הכלל. אתה מכיר את הסיפור על כוח צביקה? צביקה.
צביקה, כן.
כן, מלחמת יום הכיפורים. נכנס לטנק בוער, נכנס לטנק השני, לטנק השלישי, מציל את המדינה. שאלו אותו, תגיד, לא פחדת? אמר, תאמין לי, ידעתי שלא יקרה לי כלום. יש מצבים כאלה, של השגחה מיוחדת. טוב, זה מצבים קיצוניים, אני לא חושב שאפשר לגזור מזה נגזרות לגבי חיי היום-יום. אבל יש מצבים קיצוניים שהאדם יודע שיש לו ממשלה על עצמו ומלכות על הטבע. יש דבר כזה. האמת היא שאם אנחנו עושים חשבון, זה מאוד מאוד הגיוני. מדוע זה הגיוני? הרי אם אתה מניח שיש לעולם תכלית, מי שעבורו העולם לא ייתכן שלא יושגח. בסדר? הרמב״ם בפירוש המשנה אומר, בשביל מי נברא העולם? אתם יודעים בשביל מי? לפי הרמב״ם? בשביל אדם אחד.
בשבילי.
לא, לא. בשביל אדם אחד, חכם וטוב. אומר הרמב״ם, יש אחד כזה כל 400 שנה, כל 500 שנה. יש אדם אחד, חכם וטוב, שבשבילו כדאי לעולם להיות. אבל אומר הרמב״ם, אלמלא המשוגעים, העולם לא היה מתקיים. מי זה המשוגעים? זה כל השאר, או חלק גדול מהשאר. אומר הרמב״ם, למשל, הוא מביא דוגמה. אדם שבונה לו וילה שתחזיק 200 שנה, והוא כבר בן 95. אז כמה זמן נשאר לו לחיות? 25 שנה, בערך 25 שנה. אגב, התברר לאחרונה, לא יודע, זו תופעה מדאיגה, יש שיעור גבוה של תמותה אצל בני 100. כן.
לא,
זהו, זה. כן. אבל אומר הרמב״ם, האיש הזה הוא משוגע. הוא יכול היה לבנות לו צריף, שיגן עליו מן הקור ומן החום, ושארית ימיו יבלה בהשגת החוכמה ומעשים טובים. בשביל מה לו לבנות את הווילה? אומר הרמב״ם, זה מובן מאוד למה הוא עושה את זה. כי אחרי 200 שנה, כשהבית הזה בכלל ייפול, יישארו רק כמה קירות, מתים ליפול, וביום שרב כבד, יעבור בדרך צדיק. אותו חכם וטוב, אותו צדיק שבשבילו היה כדאי לעולם להיות, הוא יחפש פינת צל כדי להציל את נפשו, והוא ימצא את הצל של הקיר הזה, יוצא שהמשוגע הזה הציל את העולם. זה
לא? אבל לא באופן מודע.
לא באופן מודע, אבל צריך שיהיו משוגעים. כמה משוגעים יש בעולם? זה משהו בלתי רגיל.
אומרת שבין השישה מיליון של השואה לא היה אף צדיק.
איך אתה יודע?
כי
ההפך.
היה מציל אותם אם היה צדיק.
השאלה היא ככה. כשיש אדם אחד שעליו עומד הכל, ברור שהוא ינצל. אם יש אדם אחד כזה. אם זה כבר יותר מאדם אחד, זה כבר משהו אחר. כמו כן, שואל הרמב״ם, למה שאר בני אדם קיימים? חוץ מהמשוגעים שנדרשים בשביל אותו צדיק. אז הרמב״ם הוא מאוד אליטיסט ואפילו קצת אכזרי. הוא אומר, ומציאות שאר בני העולם לא תהיה לבטלה, אלא כדי להציל את היחידים ההם משיממון בדידותם. שיהיה עם חברה.
בדיוק.
כן. זה קשה להיות לבד, כל הזמן לעשות בחוכמה. את יודע? כן, בידור. עוד איזה מיליארד פה, עוד איזה...
אז הרב, מבחינה סטטיסטית, אבל אין סיכוי להיות אותם
צדיקים. אם נעמיק, זה אומר ככה, שיש לרמב״ם תפיסה אורגנית של העולם. אדם אחד, בשבילו העולם כולו כדאי להיות. ואז יוצא שיש לכולם זכות דרכו. מה אתה אומר סטטיסטית?
סטטיסטית, אנחנו, אני לא מדבר עליך, אני מדבר על לא בין הצדיקים האלה.
איך אתה יודע?
אז מה? אני מרגיש הרגשה פנימית.
מרגיש הרגשה פנימית שאתה לא מהצדיקים האלה. כן. וואו, יפה, אני מקנה בך שיש לך הרגשות פנימיות כל כך מדויקות. נו, הלאה.
אז למה לי להתאמץ בלימוד תורה ושיפור המידות אם כל מוכר אין לי סיכוי להיות אותו צדיק?
רגע, אתה כאן קפצת מדרגה. אמרת, אני לא מרגיש שאני מאותם הצדיקים, ואחר כך הנחת הנחת יסוד, שאני לא יודע על סמך מה היא בנויה, שאין לך סיכוי להיות אחד הצדיקים. וזאת מניין לך. מה מונע ממך? מה זה סטטיסטית? אתה יחידה. למדת סטטיסטיקה פעם? בסטטיסטיקה יש כלל, אין פרט. דוגמה. יש איש ואישה עכשיו התחתנו. והם מתכננים 10 ילדים. מה הסיכוי שכל 10 יהיו בן?
נמוך מאוד.
עכשיו, בואו נעשה חשבון. נולדו לאישה הזאת 9 בנות. עכשיו היא בהיריון. מה הסיכוי שזה יהיה בן?
50%
בלבד. למה? כי כל יחידה איננה סטטיסטית. יופי. זאת אומרת, אתה לא סטטיסטיקה, אתה פרט. לכן אינני מבין על סמך מה אתה סובר שאין לך סיכוי להיות אותו צדיק שבשבילו העולם מתקיים.
אוקיי, אז נמשיך להתאמץ.
יפה, היה כדאי. כן, בסדר. עכשיו, נאמר ככה, אלמלא אותו צדיק, ספק אם היה כדאי שהעולם ייברא. אבל עכשיו יש אחד כזה, אז היה כדאי לעולם להיברא.
וכל השאר הם...
אז כל השאר הם נדרשים?
ניזונים
כתוב ככה, אמר הקדוש ברוך הוא, כל העולם כולו ניזון בשביל חנינה בני. נכון? יש ביטוי כזה, רבי חנינה בן דוסה. כתוב בגמרא, אמר הקדוש ברוך הוא, כל העולם כולו ניזון בשביל חנינה בני. מסביר הבעל שם טוב, מה זה בשביל? בשביל שלו. הוא השביל שדרכו כל העולם ניזון. כי כולם בשבילו, אז הוא השביל שלהם. ברור? מה הבעיה? אגב, יש המשך למאמר. אתה צוות בידור? לא יודע, אולי אתה צדיק שבשבילו העולם קיים? לא יודע, צריך לדעת. אתה מעדיפה להיות בצוות בידור? לא, השאלה מה את מעדיפה להיות? לא, השאלה היא מה את מעדיפה? מה את מעדיפה להיות הצדיק המרכזי או הצוות בידור שלו?
להיות צדיק זה קשה.
את
מעדיפה?
כן, אני מבין. זה אליטיסטי.
זה אליטיסטי, וזה גם מבטל את כולם
כן. כן, התלמוד דן בשביל מי נברא העולם. האם בשביל אברהם, או בשביל משה, או בשביל דוד המלך, או בשביל המשיח. כן, זה פחות או יותר הוויכוח שיש. זה ארבעת המועמדים. יש ארבע מועמדים בלבד, בכל ההיסטוריה. כן. מה?
יש לך גם תעלות שהם
אברהם, אמרתי אברהם. לא. לא ברשימה. הם לא ברשימה. אבל רגע, מה זה שאת מגיבה בצורה כזאת, האם זה לא קצת ראשוני מדי, צורת התגובה הזאת? לא רוצה להגיד פרימיטיבי. אבל סך הכל, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם אנחנו מעדיפים עולם של אחידות או עולם של אורגניות? איזה עולם יותר מעניין? אז אם ככה, את מעדיפה שיהיה לב והיקף. נכון? או שאני טועה? בוא ננסה להעמיק. בעצם, מה כל כך מרגיז אותך בסיפור הזה? זה חשוב מאוד להבין את זה, אני חושב.
בסדר, אני רק בסדר. אבל אז אתה אומר שבעצם,
כן. או ייתכן שאת מעדיפה להיות ציפורן. אולי את מעדיפה להיות ציפורן. זה בכלל אני שאלתי אותך. אם את מעדיפה להיות... אני לא חושב שאדם נולד צדיק, אדם נולד אדם. אחר כך הוא עושה מזה מה שהוא רוצה.
כל אחד יכול להגיע ללב, זה
אני חושב שכן. כל אחד, אם ירצה, יוכל גם להיות לב. השאלה אם הוא מעוניין. לכן אני שאלתי אותך שאלה מאוד רצינית. האם את רוצה להיות צוות הבידור של הצדיק המרכזי, או שאת מעדיפה להיות הצדיק המרכזי? מה נראה לך יותר? את לא חייבת, תראה, את לא חייבת לענות, כן? כמובן, זו שאלה אישית מאוד. מה את רוצה להיות? למה לא? למה לא? למה שאדם לא יודע שהוא צדיק? האם אדם יודע שיש לו עיניים שחורות? יש, הוא יודע, אז למה שהוא לא ידע שהוא צדיק? מה הבעיה? אם יש לו ידע אובייקטיבי, מה? אז זה אחריות. כאן אנחנו נכנסים פה לשאלה. האם אנחנו מעדיפים עמדה של אחריות, או שאנחנו מעדיפים העמדה של שותפות? נכון? אני שאלתי כמה גויים שמאמינים בתורת משה, מדוע הם לא מתגיירים? למה לא מתגייר? אם אתה באמת מאמין שמרכז החיים של האנושות נמצא בעם ישראל, אז למה אתה לא רוצה להיות ישראל?
כי הם אומרים שגם ישו שייך לישראל.
לא מדובר על נוצרים. אני מדבר על גויים שלא מאמינים בנצרות, מאמינים בתורה. כן? שבע מצוות בני נוח הם מקיימים. מדוע שלא יתגיירו? יש כל מיני סיבות. סיבות שקשורות להשתרשות התרבותית שלהם. אספר לכם סיפור. רוצים לשמוע סיפור? כן, לא צריך לשלב ידיים. היה פעם כומר אחד שאמר לרב יהודה אשכנזי שהוא הגיע למסקנה שהיהדות היא האמת. שאל אותו הרב, מדוע אינך מתגייר? אמר, כי אני ממחוז אלזס. אתם יודעים פה זה אלזס?
על יד לורן.
על יד לורן, זה נכון. זה בעמק הריין, כן? בצד הצרפתי. אז הוא אמר, אני מאזור אלזס. והמאכל הלאומי שלנו זה השוקרות. אתם יודעים מה זה שוקרות?
זה כרוב...
כרוב עם נקניקיות חזיר, כן. זה כרוב כבוש עם נקניקיות חזיר. אמר לו, אז אנחנו לא יכולים לוותר על זה. אמר לו הרב, אבל יש גם כשר כזה. הוא אמר, וזה לא אותו הדבר. כלומר, האדם הוא גם מה שהוא אוכל. לכן אפשר לומר שאדרבה, יש מי שאומר, אני מעוניין, באופן אידיאלי, לבטא משהו שהוא בהיקף. כן? יש, לכן אני לא חושב שצריך כל כך להתרגז על זה. האמת היא ככה, אותה שאלה שמרגיזה אותך היא מרגיזה אותי, אבל אני פשוט מכיר במציאות שבני אדם לא מגיבים כך. כן? מה אתה אומר? אני רואה שגם שאלת שאלה ואחר כך הסברת השקפת עולם. אז זה שני דברים שונים. את שאלת איך אדם יודע שהוא צדיק. נתייחס לזה.
מה? הוא עולה על המשקל.
עולה על המשקל ו...
צדיק הוא שמן.
צדיק הוא שמן? לא, דיברנו על זה פעם, על הקדוש. על הקדוש. כן, היא שואלת שאלה חשובה. איך אדם יודע שהוא צדיק? מה התשובה? הוא פשוט צריך לבדוק האם הוא מתאים להגדרה של צדיק. פשוט מאוד. אם הוא מתאים להגדרה, אז הוא יודע שהוא צדיק. לא כזה מסובך. כן. לא, לא, לא. הגדרה של צדיק זה מי שעושה את הטוב ואינו עושה את הרע. אז בשביל זה צריך ללמוד מהו הטוב ומהו הרע. אם אדם עושה את הטוב ואיננו עושה את הרע, הרי הוא צדיק. עכשיו, אם הוא רוצה להיות במדרגה שכתובה כאן, הוא צריך לעשות בתורה לשמה. מה זה לשמה? היה לנו כמה שיעורים רק על השאלה הזאת. נכון? בבקשה. כלומר, אחד השקרים שמצויים בעולם המוסר הנוצרי, זה שאומרים שאם אדם יודע שהוא צדיק, אז זה כבר לא, אז הוא כבר לא צדיק, יש לו גאווה. איזה שקר. זה אומר, אם כן, שהמוסריות היא במחיר השקר. יש פה בעיה. זה לא מוסרי לשקר. אז אם האדם הוא צדיק, הוא צריך לדעת את זה גם. כן, מה אתה אומר? אתה כבר מדבר על השקפת העולם שלה, שכבר אתה מעביר את המושג של צדיק מפרט לכלל. בסדר? כן, כן, ברור. טוב, אז בואו נחזור אם כן לנושא שלנו. כן, בבקשה. אני חוזר על השאלה. האם אפשר להיות צדיק שעושה את הטוב ולא עושה את הרע בלי יראת שמיים? יראת שמיים זה חלק מהטוב, לא? איך את יודעת שהוא רחוק? בגלל ההכרזה הגלויה שלו? אז הוא מה שנקרא אנוס. הרי בהטוב והרע, אחד הדברים שלא הגדרנו, זה ביחס למה? תלוי. כל אדם נשפט ביחס לידע שיש לו ביחס לטוב ולרע. אני אתן לך דוגמה.
היי?
ודאי שיש אבסולוטיה, השאלה היא איך אני נשפט. למשל, אני יודע שלכבוד שבת, שבת שעברה, אכלתי בשר. בשר זה רצח. נכון? עד רבה, למרות שזה רצח, מגיע לי שכר על זה שכיבדתי את השבת באוכל טוב. אבל באנושות שעתידה להיות צמחונית, מי שיאכל בשר יושב בכלא. נכון? זאת אומרת שכיוון שדרגת ההכרה שלי לא הגיעה עד כדי תיעוב אכילת הבשר בתור פגם מוסרי, אז לא רק שאני לא נשפט על זה, אני אקבל שכר על זה שאכלתי בשר בשבת. מובן? זאת אומרת שההגדרה של הטוב והרע היא גם פונקציה של ההכרה של האדם. מובן? שאלה אחרת. בכפר של קניבלים הלכו והביאו את ארוחת הצהריים מהכפר הסמוך.
היא הולכת בעצמה, רק צריך לדחוף.
כן, טוב, לא, אבל בישלו הכל וזה, כבר מבושל. כן, עכשיו, מחלקים בין האנשים, הזקן מגיע לו החלק הטוב ביותר, המוח או משהו כזה, נכון? בא איזה קניבלון קטן, והוא לפני כולם חוטף את החלק הטוב ביותר. כן? מה יש כאן? הוא יהיה כינוח סעודה. כן? מגיע לו עונש. למה? כי הוא לא נותן כבוד לזקנים. זאת אומרת, ביחס לידיעה של אותה החברה, יש מושג של כיבוד אב ואם, וזה שזה קניבליזם, זה בכלל לא נוגע לעניין, הם בכלל לא מודעים לזה. אוקיי? בבקשה. לא הבנתי.
כאילו כשמדברים על צדיק?
הצדיק, כן. מי זה הצדיק? זו השאלה. כן? יש בספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי, יש משפט מאוד מעניין. הוא אומר שאין הצדקות נמדדת בהרמת גביני העיניים. ביטוי כזה. כלומר, אפשר לצייר ככה. הוא מתאר שם יש תיאור פלסטי מאוד, שרבי יהודה הלוי מתאר את המתחסד. כן, קדוש מעונה כזה, כן? אבל זה לא הגדרה של הצדיק. אלא הגדרה של הצדיק זה המעשים שלו. אם המעשים שלו הם טובים או רעים. ולפעמים המעשים הטובים הם מעשים שקשה לבצע. צריך לעשות אותם. כן.
מה?
אדם שיודע שצריך לשמור שבת והוא לא שומר שבת, אז הוא לא בסדר. הוא לא בסדר. כן. אדם שלא יודע שצריך לשמור שבת, הוא לא שומר שבת, הוא בסדר. כן. זה קשור למודעות, בדיוק. דרגת ההכרה קראתי לזה, כן.
צריך ללמוד מה הטוב ומה הרע.
נכון.
יש דברים שהם באמת מתפסים, זאת אומרת, דברים שמתפסים כרע או כטוב, אבל זה הפוך.
אנחנו צריכים הגדרה של טוב ורע. נכון, אבל יש בכל זאת קריטריונים. אני אתן לך קריטריון אחד. מה שמוסיף חיים הוא טוב, מה שממעיט חיים הוא רע. זה לא הגדרה טובה?
כן.
עכשיו, השאלה היא איך ממעיטים חיים ואיך מרבים חיים. לפעמים אני צריך לחתוך למישהו אצבע, וזה נראה שאני ממעיט את החיים, דווקא הצלתי לו את החיים. כלומר, לכן זה קצת יותר מורכב במימוש, אבל העיקרון הוא עיקרון. כן, אבל העקרונות הם שוטים. רגע, עקרונות המוסר ועקרונות הטוב והרע זה דברים שוטים. כן, זה לא מסובך כל כך, כמו שזה נראה. כן. מה? מאיפה יש האגדה שיש למדוו צדיקים? זה כתוב בגמרא. לא, הוא מסכים. רק הוא לא חושב שזה אבסולוטי, שזה מדויק, שזה... יש למד וב צדיקים.
בכל הדורות או בכל דור ודור?
הרי יש, התלמוד דן בזה, שרבי שמעון בר יוחאי אמר, ראיתי בני עלייה והם מועטים. אם מאה הם, אני ובני מהם. ואם עשרה הם, אני ובני מהם. ואם שניים, אני ובני הם. ואם יש רק אחד, זה אני. שואל התלמוד, איך הוא אומר דבר כזה? הרי יש 36 צדיקים. אז התלמוד אומר שיש, ויש גם 18,000 צדיקים, יש כל מיני מספרים כאלה. אז התלמוד עושה מדרגות מדרגות. יש מי שרואה פני שכינה בכל יום, יש מי שלא רואה, יש מי שנכנס ברשות, יש מי שנכנס בלי רשות וכו'. אז יכול להיות מספרים שונים. ברור? כן, בבקשה. שהוא חכם וטוב. זה תלוי דרגת החוכמה ודרגת הטוב. החוכמה הכוונה מי שיודע את האמת, זה הכוונה, להיות חכם. לא מי שיש לו כישרון אינטלקטואלי, אלא מי שמשיג את האמת. כן? איך אפשר להשיג את האמת? צריך בשביל זה חוכמה בומבה. כמה כאלה יש? מעטים.
שומרים אמת, הכוונה אל האמת של הטבע גם, או הכל? לאמת שמעל הטבע?
האמת. האמת, לא יודע מה זה, לא יכול לחלק אמת. כן. ראש, מה? דווקא לא, כי הוא לא השיג את האמת, מסכן. תלוי, יש כן, אפשר לעזור לו. הוא לא מכיר לו את האלוהות הטרנסצנדנטית, והוא לא מכיר את ההשגחה, חבל. לא את ההתגלות, חבל. על ספינוזה היא שואלת, כן. כן, מה?
לפי ההגדרה היחסית של טוב ורע, לא יפה שבסדור כולם לא יצאים, כן? כי ביחס למה שהארגון היה,
זה בדיוק העניין. מתי סדום נידונה? כאשר לוט הגיע לשם. כלומר, כל זמן שהנורמה הכללית נמוכה, אין משפט. כשמגיע צדיק אחד והוא מעלה את הרף, יש כתרוג. לכן אומר רבי פנחס מקורץ, אחד מגדולי החסידות, שהצדיקים צריכים להתפלל על הדור, כי זה אשמתם שיש צרות בדור. והוא מביא ראיה לך, יש 10 דורות מאדם ועד נוח, ולא קרה שום דבר. הגיע צדיק אחד נוח ויש מבול. 10 דורות מנוח ועד אברהם, ולא קרה שום דבר. הגיע אברהם ויש סדום ועמורה שנהפכים. אם כן, הוא אומר שהעבודה של הצדיק היא שצדקותו לא תהיה אקסקלוסיבית, אלא אינקלוסיבית. כלומר, לא שהיא תפקיע אנשים מגורלו, אלא שהוא יכלול אותם בגורלו. עכשיו, אתה מבין מדוע אברהם אבינו לקח כל כך ללב את הסיפור של סדום ועמורה, כשהוא שומע שהקדוש ברוך הוא הולך להשמיד את סדום, הוא מרגיש שזה אשמתו. לכן הוא נלחם.
הוא מרגיש שזה אשמתו או שהוא מרגיש...
שזה אשמתו, מה אני אמרת?
למה אשמתו?
שזה אשמתו. למה הוא מרגיש ערבות? כי במלחמת ארבעת המלאכים את החמישה, הייתה לו הזדמנות להכניס אותם תחת כנפי השכינה, והוא ויתר על זה. אז עכשיו הם ידרדרו. אז זה קצת אשמתו. בדיוק. זה מה שאמרה האישה השונמית לאלישע. אמרה לו, באת להזכיר את אבוני. כן? אתה כזה צדיק, מגיע למקום, באת להזכיר את אבוני, לך מפה. כן? זה מה שאמרנו, לא? כן, ודאי. טוב. אבל בכל מקרה, כאן למדנו דבר פשוט, נותנת לו מלכות וממשלה, זאת אומרת, מלכות על הטבע, זה מובן למה עכשיו, כן? מגיע לו, הוא בעל מלכות בגלל שבשבילו העולם נברא. וממשלה על עצמו. וחיקור דין, מה זה חיקור דין? שהוא רואה את הדברים לאמיתתם. מה זה דין? דין זה הכוונה להבחין בין הדברים. אז יש מכוח זה שהוא עוסק בתורה לשמה, הוא גם מגיע לבירור האמת. נגיד את זה אחרת, הוא אובייקטיבי נהיה. בואו נמשיך. ומגלין לו רזי תורה. מה פירוש הביטוי מגלין לו? מה הייתם כותבים במקום מגלים?
מתגלה.
או מלמדים. מלמדים אותו רזי תורה. מה אתה צריך להגיד לגלות רזי תורה?
אם זה סוד, אז מי שמסביר את הסוד הוא מגלה.
כל דבר שאני לא יודע הוא סוד לפני שאני יודע. אם נגיד שאני לא יודע כמה זה 2 ועוד 2, אז כל דבר שאני לא יודע, בשבילי זה סוד. ברגע שאני יודע, זה גלוי. אבל אותי מלמדים את לוח הכפל או את לוח החיבור. לא מגלים לי את לוח החיבור. מה זה לגלות רזי תורה? ההפך של כיסוי, נכון? זאת אומרת שסתרי תורה הם באמת גלויים. אלא צריך להסיר את הכיסוי. אני אסביר את זה ככה. לפעמים כשאדם לומד סוגיה מעמיקה, זה דבר שקשה לו להבין. אבל אחרי שהוא התאמץ, עכשיו הוא מבין, ואז הוא שואל את עצמו, איזה אידיוט הייתי שלא ראיתי את זה מיד, נכון? יש דברים כאלה?
יש.
כן? לפעמים אתה שומע איזה רעיון, אתה אומר, אחרי ששמעתי את הרעיון, זה כזה פשוט, איך לא שמתי לב? אז כך גם לגבי סתרי תורה, מגלין לו רזי תורה, שבאמת כבר ידועים. זה רק עניין של כיסוי. לפעמים צריך רק לנער את האבק, רואים? אז קוראים לזה זווית ראייה.
אז תופס גם לגבי קבלה, למשל?
זה בדיוק העניין. הרי למי מלמדים קבלה?
למי שלא יודע.
למי שיודע. כן, ודאי. הרי כתוב במסכת חגיגה, שאין מלמדים מעשה מרכבה, אלא למי שחכם ומבין מדעתו. שאת השאלה, אם הוא חכם הוא מבין מדעתו, לא צריך ללמד אותו. ואם הוא לא חכם הוא מבין מדעתו, דווקא אותו תלמד. מה האמת? שאם הוא לא חכם הוא מבין מדעתו, אפילו תלמד אותו מיליון שנה, לא תצליח. הוא לא יתפוס במה מדובר. כי הוא רחוק מנטלית מהמושגים האלה. אז רק לחכם הוא מבין מדעתו מלמדים. אז למה צריך ללמד אותו? אז באמת המשנה אומרת, מלמדים אותו ראשי פרקים. מה זה ראשי פרקים? הסדר של הידיעות. כלומר, באדם כזה, כבר כל הידיעות נמצאות. אבל מה? הוא לא יודע באיזה סדר לשים אותם.
זה שמבין מדעתו.
כן, המבין מדעתו מבין, רק הוא לא יודע את הסדר. אז מה עושה המלמד אותו? הוא אומר לו, הידיעה הזאת שכבר נמצאת אצלך בנפש, שים אותה פה. והידיעה האחרת שכבר נמצאת אצלך בנפש, שים אותה פה. ואז מסדרים את הידיעות עד שמתקבל הציור. ברור? אבל הידיעה כבר נמצאת בתוך הנפש. לכן זה נקרא מגלין לו רזי תורה. אם הוא לומד תורה לשמה, סימן שיש לו שייכות עצמית אל הצד הפנימי העצמותי של התורה, ולכן מגלין לו רזי תורה שכבר נמצאים בתוכו. כן. מה זה כיסוי? אז מה את שואלת בדיוק? מה התפקיד של ה... אין לי תשובה ברורה. אני חושב שזה עניין של זווית ראייה לא נכונה. למשל, נגיד, ראיתי באחד הספרים איזה מישהי, סיפרה שברגע שהיא הייתה בהיריון, אז היא עברה ברחוב, פתאום היא שמה לב שבדרך שכל יום היא הולכת בו, יש חנות לבגדי תינוקות. והיא שנים הולכת שם, והיא אף פעם לא שמה לב. אבל עכשיו זה מתחיל לעניין אותה. כן, כלומר, משהו בא, גרם לה להסתכל.
כן. הלימוד, המאמץ,
אני חושב שזה התפיסה. זה התפיסה. למשל, אנשים לפעמים, למשל באותו חדר, יכולים לשבת שני אנשים, אחד ששמח, מבסוט מהחיים, והשני שבדיכאון מוחלט וחושב שהכל רע. נשאלת השאלה, מה השתנה בין האיש הזה לאיש הזה? ההחלטה שלו להסתכל על העולם. כלומר, למשל, העובדה שאני עכשיו יושב על כיסא, האם העובדה הזאת היא משמחת או עד רבה מעציבה? מה אתם אומרים? תלוי איך אני אסתכל על זה. יש לי 100 סיבות להסביר מדוע זה רע ומעציב מאוד שאני יושב על כיסא, יש לי 100 סיבות לומר כמה שזה טוב ונפלא. כן. לא בטוח. לא בטוח. לפעמים יש דברים נעלמים, שברגע אחד, האדם פתאום תופס אחרת לגמרי את כל חייו. כן, זה בקליק כזה. מאיפה זה בא לו? זה בעמקי תעלומה נמצא. לפעמים זה בא לו מנשמות קדומות, מאיזה גלגול. לפעמים זה בא לו מאיזה השפעה סמויה, אלפי קילומטרים ממנו. כן, כמו שלהבדיל, כלבים, כשהאדון שלהם קורא לו אסון, 1,000 קילומטר משם, הם יודעים את זה. נכון? יש תופעה אותי. ודאי שזה טוב ללמוד. אני רק אומר שיש עוד מרכיבים חוץ מהלימוד. לפעמים התפיסה שלי, נגיד, האופטימיות או פסימיות, זה לא דבר שבא מלימוד. זה החלטה. כן? אומרים שהאופטימים אומרים שאנחנו בעולם הכי טוב שיכול להיות. ושהפסימים אומרים שזה נכון. טוב. כן. אבל זה קורה להרבה אנשים. כן. כן, אני תמיד שאלה שאלה על נקודת ההתחלה של זה. כן? תועלת, אני לא בטוח. אבל נגיד ככה, יש הרבה שינויים שאנחנו עוברים, או החלטות שאנחנו לוקחים בחיים שלנו, שאינני יודע אם יש אפשרות אפילו מדעית לדעת מאיפה זה מתחיל. כן? האם זה תועלתי? משרת, אבל משרת אידיאל זה יכול להיות גם. כן, יכול להיות, בהחלט. קבל, ודאי. טוב, אז זה מה שנקרא מגלין לו רזה תורה. איפה ההמשך? הנה זה פשוט. ונעשה כמעיין המתגבר. לא, סליחה. ונעשה כמעיין שאינו פוסק. יש פה כמה גרסאות. כן, זה נכון. בואו נקרא את זה לפי הגרסה שלכם. ונעשה כמעיין המתגבר וכנהר שאינו פוסק. כן, נלך לפי הגרסה שלכם. כן, מאיפה נהר מתחיל? ממעיין. לכן יש היגיון להתחיל מן המעיין המתגבר וכנהר שאינו פוסק. אפשר גם להגיד כמו הגרסה האחרת, כמעיין שאינו פוסק וכנהר המתגבר. יש כל מיני, אבל נגיד זה יותר פשוט ככה. מה ההבדל בין מעיין לבין נהר?
מעיין זה המקור.
ובאיזה מובן אדם כזה נעשה כמעיין? מה הוא מייצר?
את ההתעלות שלו, את ההתקדמות שלו בחוכמה.
בחוכמה, יפה. כלומר, מעיין זה כינוי לחוכמה העצמית של האדם. אני רוצה להסביר את זה קצת בהרחבה, אם תרשו לי. יש... זה כנהר שפוסק. יש... לא, זה בסדר, בינתיים. לא? אתם רוצים להפעיל או לא? כן? איך שאתם רוצים? כן. למה חכם רוצה להגיע? לדעת, נכון? הוא רוצה לדעת את האמת. שאלה הבאה, האם אפשר לדעת את האמת?
כן.
מאוד קשה, נכון?
יש תמיד רמות שהחושים שלנו והמכשירים שלנו...
אז במה החכמים עסוקים אם כן? הם עסוקים במה שמסביב, נכון? כלומר, אדם שאני רואה שהוא עוסק בחוכמה, אני בעצם אומר לעצמי, האיש הזה את האמת הוא לא משיג, אבל הוא רוצה את האמת.
יש דרגות לאמת.
נכון, יש דרגות, אבל בעצם מה שמאפיין אותו זה החיפוש. עכשיו, אתה מבין מדוע החכמים ביוון קראו לעצמם פילוסופים, אוהבי חוכמה. מדוע הם אמרו את זה? כי הייתה להם הכרה שבעצם מהלכי החשיבה שלהם אינם מפגישים אותם עם האמת, אלא עם הופעתה של האמת. או כמו שאמרו בימי הביניים, לא עם העצם, אלא עם המקרה. או כמו שקאנט אומר, לא עם הנאומן, אלא עם הפנומן. לא הדבר לעצמו, אלא הדבר לזולתו. נכון? זה מה שנקרא פילוסופים. זה ביטוי של ענווה, אולי אפילו של ייאוש, במידה מסוימת. נכון? מה שאין כן, תורת משה, שהיא מציגה את עצמה בתור החוכמה עצמה. ועל זה הביטוי, והחוכמה תחיה בעליה. כלומר, זה אדם שמגיע אל החוכמה, מקבל החייאה מכוח אותה חוכמה. ולכן אמרו דורשי הרשומות, שחכם בגמטריה חיים. קובי, אתה רוצה קפה? תיקח, זה יעשה לך טוב. כן. שחכם בגמטריה חיים. מובן? אז זה, מי שעוסק בתורה לשמה, מתיילד בתוכו מעיין של חוכמה. ולכן, הוא נעשה כמעיין המתגבר. מה זה נהר שאינו פוסק? זה כבר לא חוכמה. זה כבר מה שבא מן החוכמה. מה בא מן החוכמה? הבינה. חוכמה ובינה. עולם הבינה בקבלה נקרא רחובות הנהר. כן, כלומר, זה ההתפשטות של החוכמה. אז זה מה שנקרא, הוא נעשה כמעיין המתגבר, וכנהר שאינו פוסק.
אז רגע, ההבדל בין חוכמה לבינה זה כמה ההבדל בין מדען למהנדס למשל? שמהנדס מיישם את, את העקרונות החדשים שהמדען גילה?
כן, אפשר לומר. לפעמים יש אינטואיציה גאונית. אחר כך מה נעשה עם האינטואיציה הגאונית הזאת? יש בשביל זה נבונים, חכמים ונבונים. חוכמה, בינה. בסדר. והווה, או והווה, אני ממשיך במשנה, כן? צנוע וערך רוח, הוא מוחל על אלבונו. למה אדם שמתמלא בחוכמה נהיה צנוע, ערך רוח, הוא מוחל על אלבונו? לא, כי זה תיאור של רבי מאיר, שאומר, כל העוסק בתורה לשמה. כך שהביטוי הווה זה לא ציווי, אלא זה מה שקורה לו. יש גורסים והווה. מה? למה זה תוצאה טבעית? אם הוא חכם, דווקא, עד רבה, אם הוא חכם, יעשה מזה סופר עניין, לא? ואם הוא באמת יודע? נכון, אז למה פה כתוב שהעוסק בתורה לשמה שהוא כמעיין המתגבר וכנער שלא פוסק הוא צנוע?
זה נשמע.
אני אגיד לכם למה. מסיבה פשוטה. הוא מבין מה חשוב ומה לא חשוב. כלומר, אדם, אני יודע, שרטו לו את הציפוי החדש של הרכב. וואה, זה מרגיז אותו מאוד. למה? זה מאוד חשוב לו. אבל החכם עושה חשבון, האם זה חשוב לו. לכן, הוא לא עושה מזה עניין. כן, יש לפעמים גם, מכירים את הסיפור בגמרא, כן, על אותו אדם שרצה להרגיז את הלל. מכירים את הסיפור? כן. מה, במסכת שבת. איך הוא רצה להרגיז אותו? שאל שאלות מטופשות. נכון? מדוע התדמוריים יש להם עיניים כאלה תרוטות? מדוע האפריקאים יש להם רגליים רחבות? ומדוע הבבליים יש להם ראש פיצי. כן? זה, מה? השם סגלגלים. כן, כן? כלומר, זה שאלות כאלה מטופשות, כן? ולמה לסינים יש עיניים ככה, וזה, כל מיני שאלות כאלה. מה ענה לו הלל? לא, הוא ענה לו, אם את שומעת מה שנעמה אומרת. הוא ענה לו, שאלה גדולה שאלת בני. ואז הוא נתן את התשובה. הוא נתן תשובה. כן, הוא אמר שהראש הסגלגל, זה בגלל שהמילדות לא כל כך מומחיות שם, אז עדיף שהראש יהיה מאורך כדי שהוא לא ייחנק. והתדמוריים, הם יושבים במדבר, אז החול יכול להיכנס לעיניים, יש להם יש עיניים עגולות כאלה. ואפריקאים הם גרים במקומות של ביצה, אז אם הרגליים לא יהיו רחבות, הם ישקעו בביצה. כן? אבל מה שמעניין זה ההקדמה של הלל. הוא אומר, שאלה גדולה שאלת בני. האם הלל לא הבין מה רוצה אותו אדם לעשות לו? הוא הבין, ועוד איך שהוא הבין. אז הוא הפך את הבן אדם לשעשוע. אז לא סתם שעשוע. אתה הרי אומר שאלות מטופשות. אני רואה בשאלות המטופשות שלך משהו גדול, שאלה גדולה. הוא מגדיל את השאלה. אז כיוון שהוא מגדיל את השאלה, האיש הזה במקום להיות גורם לרוגז, הפך להיות מקור חוכמה בעל כורחו. ולכן בסוף אומר לו אותו אדם, יש לי עוד הרבה שאלות. אומר לו הלל, כל שאלות שיש לך בעולם שאל. למה? כי זה התחיל לעניין את הלל. זה מצוין, זה שאלות זהב. כן? בסדר? ואז הוא הפסיד שם את 400 זוז שלו. אז לכן שאנו החכם, יש לו מה שנקרא יכולת החלה. הוא רואה את הגודל שמעבר למה שהשני רוצה לעשות. לכן הוא רואה את הדברים מגבוה. לכן הוא, ערך, הוא צנוע וערך רוח, הוא מוכל על אלבונו. אבל השאלה הייתה, היא ראתה את ההשגחה העליונה. איך שההשגחה שמסדרת את העולם לא עזבה אפילו את המקומות היותר מרוחקים. בסדר? אז עד רבה, זה סופר חוכמה יש כאן. זה כמו שלמשל, אומרים איך ניוטון הגיע לחוק הגרביטציה. הוא ראה תפוח נופל, שאל את עצמו למה הוא נופל. מיליוני אנשים ראו תפוחים נופלים לפניו. אבל הם לא שאלו את עצמם, את השאלה הפשוטה, למה הוא נופל. אומרים גם שהוא הסתכל באותו, זה היה לילה, והוא ראה את הירח, ושאל את עצמו מדוע הירח לא נופל. ואז הוא אמר לעצמו, כנראה שגם הירח נופל. ומזה הוא הגיע לחוק הגרביטציה. כן? פשוט הוא לקח עובדה פשוטה שאחרים לא שמים לב עליה. כן? לכן הוא גם אוכל על אלבונו, כי בשביל מה שיהיה הלב. ומגדלתו ומרוממתו על כל המעשים. מה זה המעשים? על כל מה שיש, נכון? אפשר להגיד גם על המעשים לעומת המחשבות.
דרך אגב, בקשר לגרביטציה,
כן.
התורה באיזשהו מקום כן מכירה בגרביטציה?
שאלה גדולה שאלת. טוב, האמת היא, חוק הגרביטציה יש לו גלגולים קדומים. כן, הרי מה אמרו היוונים? איך הם הסבירו שאבן נופלת? כן, כלומר, לכל יסוד יש שאיפה למקום טבעי לו. זה לא כל כך שונה מחוק הגרביטציה, סך הכל, כן. כן. נכון. יכול שזה ממש אותו הדבר. הוא מוכל על אלבונו כדי לרומם את המעליב על כל המעשים. גם זה יכול להיות. כן? טוב. בואו נמשיך אל המשנה הבאה. בא לכם? יאללה. אמר רבי יהושע בן לוי, בכל יום ויום בת קול יוצא מהר חורב ומחרזת ואומרת, אוי להם לבריות מלבונה של תורה, שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף. עכשיו אני רוצה להגיד משהו. חורב, איפה זה? הר סיני. אז תגיד, בכל יום, בת קול יוצאת מהר סיני, מה אתה מבלבל את המוח עם חורב? מה ההבדל בין חורב לסיני? נכון? משה לקח את צאן יתרו, עד הר האלוהים חורבה. נכון? אז יש כמה שמות שנקראו להר הזה. אחד מהם סיני, אומר התלמוד, מפני שמשם ירדה שנאה. שנאה לאומות. שנאה לאומות העולם. אז השאלה, מי שונא את מי? זו שאלה. יש גם חורב שמשם בא חורבן לעולם. למה חורבן לעולם? כי יש כתרוג, עוד פעם, אז הגברנו, כן? שאומות העולם לא קיבלו את התורה, אז יש כתרוג עליהם, זה מביא חורבן לעולם. אתה יודע?
אולי סתם בגלל מה? שחרב, אין בו מים.
נכון.
אין בו תורה.
נכון. אבל חרב זה משון חורבן גם. אז התלמוד אומר, מסרת שבת, הר סיני הביא חורבן. הביא חורבן לעולם, לכן נקרא חורב. זה ממש לא סימפטי, היינו מצפים שהתורה תחיה את העולם. אז מה זה אומר? זה אומר שהיא עתידה להחיות את העולם. כלומר, זה נקודת התחלה. התורה מתחילה בשנאה וחורבן, וסופה אהבה ותיקון. לפי העיקרון, שהפירוד הוא ההתחלה, והחיבור הוא הסוף. כך אומר הזוהר, שסיטרה דקדושה, צד של הקדושה, שרה בפירודה וסיים בחיבורה. מתחיל בפירוד ומסיים באחדות. למשל, אם אני אומר, איש ואישה זה אותו דבר. כן? יש עמדה כזאת. איש אישה, אותו דבר. מה יתברר בסוף? שהם לא אותו דבר. כלומר, שנקודת הפירוד היא זו שתבלוט בסוף, כי זה הנקודה שאני העלמתי. מה שאין כן, אני אומר, איש ואישה זה לא אותו דבר. מה יתברר בסוף? שם כן אותו דבר. כלומר, נקודת ההבדלה היא המאפשרת את נקודת החיבור.
ולכן... בגלל זה
נשים נשלחות
באוטובוס לסוף?
לסוף?
לסוף האוטובוס?
באוטובוס שלך אולי. כן? מה? הוא אומר שנשים נשלחות לסוף האוטובוס. יש לו אוטובוס מעניין. כן? אבל אני רוצה אולי, אולי, אבל בכל זאת, כדי להעלות את הרמה של השאלה שלך, נאמר כך. אנחנו רואים שיש תקופות בהיסטוריה שבהן יש דומיננטיות גברית, וישנן תקופות של עליית הזהות הנשית. נכון? זה קרה כמה פעמים בהיסטוריה, שנשים עמדו במרכז העניינים, ויש תקופות שלא. וזאת היא עובדה שהיא לא קשורה, אגב, דווקא לתורה או משהו כזה, זהו נתון סוציולוגי, היסטורי. למשל, אנחנו רואים שבחברה הפרה-היסטורית, כנראה החברה הפרה-היסטורית הייתה מטריארכלית. אבל מאז שהחלה התקופה, העידן ההיסטורי, וזה עם המצאת הכתב, התהפך העולם, וגברים ניהלו את העניינים ונשים עמדו בצד, נכון? אבל, ואולי זה קשור לאופי הכתב, אולי הכתב תואם יותר את התפיסה הגברית של המרחב מאשר התפיסה הנשית, אני לא יודע, זה כבר תיאוריות, צריך לראות בספרים כמו גלגולי לשון וכדומה. עכשיו, יש זמנים בסיומי תהליכים היסטוריים, או בסיומי תרבות, מרכזיות של האישה. למשל, כתוב בספר בראשית, ויהי כהחל האדם לרוב על פני האדמה, ובנות יולדו להם, ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. עכשיו, הפסוק לגמרי מצ'וקמק לכאורה. איך אתה אומר? ויהי כי החל האדם לרוב על פני האדמה, ובנות יולדו להם. ולפני כן לא נולדו בנות? הרי לא ייתכן דור שבו אין בנות. נכון? אז פתאום...
נכון, אבל לא כתבו אותו.
יפה. כלומר, זה התחיל להיות חשוב. פתאום שמו לב, או, יש בנות. ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי טובות הנה. התחילו להסתכל. ולפני כן לא הסתכלו.
התחילו לשמש למסחר, כמו גמלים וסוסים.
נכון. זאת אומרת שיש גם זילות של היופי הנשי שמעמיד את הכוכב וקולנוע במרכז החיים וכדומה. אבל זה, תשים לב, שזה בסיומה של התרבות הקדם מבולית. קדם מבולית. לפני המבול. כן? או, אתה רואה בכיוון אחר, בזכות נשים צדקניות יצאו אבותינו ממצרים. כשמסתיים השיעבוד, בסיום מופיע אישה. כשמופיע הסיום של מלכי כנען, מופיע אישה אחת, רחב, ביריחו. כלומר, אפשר להרחיב בזה, כן? כלומר, זה לפי הקבלה, זה מאוד מובן. יש עלייה של המלכות בסיום הפרצופים, והמלכות היא הספירה הנקבית, ולכן היא עולה. זאת אומרת שמה שאתה אומר שנשים נשלחות אל הסוף, בוודאי לא התכוונת לאוטובוס שאתה עולה אליו. אבל אתה התכוונת... אתה לא נוסע... טוב, אתה עשיר. כן? אתה מהמעמד... אתה מאלפיון העליון, כנראה. אבל... זה גם אפשרות. כן, אפשר להרחיב בזה. אבל אני אומר, מה שאתה אמרת שנשים נשלחות אל הסוף של האוטובוס, אתה התכוונת לאוטובוס של ההיסטוריה.
מן הסתם,
מן הסתם, מן הסתם. שאלה גדולה, שאלת. כן. מה, שמעת, הייתה אישה שהייתה ראש ממשלה בישראל. כן, כן. זה לא במקרה.
כמעט הביאה עלינו
את הסוף. טוב, זה כבר ויכוח. יש לי כמה גברים גם שאני יכול להגיד עליהם את זה. כן. כן, אבל העלייה של השאלה הפמיניסטית בסיום התרבות המערבית ובסיום הגלות, כנראה משמעותי, זה לא במקרה הדברים האלה. צריך פעם לדבר על זה. כתבתי על זה פעם מאמר, אגב, שנקרא מנהיגות נשית בעידן גאולה. כן? יש לי את זה באחד הספרים. כן. כן, כן, זה גם, הנה, זה דוגמה. אפילו במרחב היותר חרדי, יש מרכזיות כזאת. זה לא במקרה. יש משהו שקורה. טוב, עכשיו, אז למה דיברנו על זה? רק בל האוטובוס שלו. כן? אבל בואו נחזור לנושא של... כן, הר חורב. כן, אז הסברתי שהדיפרנציאציה, השונות, היא הבסיס של האחדות. כן, כמו שכתוב בספר יצירה, הבן בחוכמה וחכם בבינה. אז צריך קודם כל להבין, ואחרי זה להחכים. להבין זה מלשון בינה, הבחנה. והחוכמה זה הנקודה המאחדת, היסוד המאחד. אז יש הר חורב, הוא הר ממש לא סימפטי, הוא גורם לפירוד. למה? כי בסופו של דבר יביא אחדות. אם אני בא בטענה אל מישהו על זה שהוא לא קיבל את התורה, סימן שאני מצפה ממנו לקבל אותה. הרי אין טענה כלפי בעלי חיים על זה שהם לא קיבלו את התורה. נכון? אין טענה כזאת. סימן שהם לא שייכים אליה. אם יש טענה כלפי הגויים על זה שהם לא קיבלו את התורה, סימן שהם שייכים אליה. אם כן, הם עתידים לקבלה. או. אז זה מה שכתוב כאן. בכל יום ויום, בת קול יוצאת מהר חורב ומחרזת ואומרת, אוי להם לבריות. בעלבונה של תורה. איזה בריות? יהודים או גויים? בריאות יהודים, אתה אומר. אבל לפני כן אני חשבתי שהחורב זה טענות נגד הגויים. אמרנו, למה נקרא הר חורב? שבא חורבן לאומות, נכון? שלא קיבלו. עכשיו אתה אומר לי שהמשנה מדברת על יהודים, נכון? אוי להם לבריאות מלבונה של תורה. בריאות זה יכול להיות כל העולם, נכון? כתוב שאדם צריך להיות אוהב את הבריאות. אז יכול להיות שזה גם נאמר על העולם כולו. כן, אבל פה מדובר על תורה. הרי מי שאומר לך, יש תורה בגויים, אל תאמין. לכן במקרה הזה יותר פשוט לומר שהבריות שמדובר עליהם מדובר על יהודים. אבל זה, אז למה הבת קול יוצאת מהר חורב? אומר רבי חיים וולוז'ין, כי יש כאן קל וחומר. אם לגויים יש טענות, אם כלפי הגויים יש טענות על זה שהם לא קיבלו את התורה, ישראל שקיבלו את התורה ואינם עוסקים בה, קל וחומר שיש טענות. לכן מהר חורב, ששם יש טענה כלפי הגויים, מדין קל וחומר יש טענות על היהודים. הבנתם? כך מסביר רבי חיים מוולוז'ין, בפירושו למשנה הזאת. במובן? טוב. עכשיו, אוי להם לבריות, ממה? מעלבונה של תורה. מי הנעלב כאן? התורה נעלבת? למה שהיא תיעלב? הרי התורה היא שלמה, מצד עצמה, היא לא צריכה להיעלב. בוא נבדוק, בוא נבדוק. מה? מוכל על אלבונו, אז אם מי שעוסק בתורה מוכל על אלבונו, אז למה שהתורה לא תמחל על אלבונה? על המעליב, כנראה. הרי מה הפסוק שמביאים? שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף, שנאמר, נזם זהב באף חזיר, אישה יפה ושרת טעם. שאלה, מי משול פה לתורה? הנזם או החזיר?
הנזם.
הנזם. עכשיו, הנזם מזהב, כשהוא באף של החזיר, מה עושה איתו החזיר? מגולל לתוך ההשפע. האם הנזם מאבד מערכו?
לא.
לא, נכון? אז מי הפסיד פה שהוא לא עוסק בתורה? החזיר, כן? כלומר, האיש שלא עוסק הוא המשול פה לחזיר. זאת אומרת שמי שבעצם נעלב זה החזיר, לא הנזם. הנזם מתלכלך, נו באמת, ראית זהב, אתה רק שוטף, זהו, נגמר. זה לא מעניין אותו, נכון? נכון. אבל, את יודעת, פעם, אני הכרתי רב בחוץ לארץ, שהגיע אליו איזה אדם מאפריקה השחורה, ואמר לו, אני רוצה להתגייר. אמר לו, מדוע? הוא אומר, כי אני גיליתי מדוע אסור לאכול חזיר. הוא אומר, למה? תגיד לי. הוא אומר, כי זה אותו טעם כמו בשר אדם. בואו, עכשיו, יש דמיון, כלומר, כשאומרים על אדם שהוא חזיר, זה בגלל שיש איזה דמיון בין חזיר לאדם. יש אפילו קצב הלב של חזירים זהה לקצב הלב של האדם. עד כדי כך שבגדרות ביטחוניות, כן, כשהרי מזהים לפעמים חדירות לפי קצב הלב. אז יודעים אם זה שפן או אם זה כל בעל חיים אחר. אבל אם זה חזיר, לא יודעים אם זה אדם או חזיר.
חשבתי שאתה מדבר על מסתמי לב, יש מסתמי לב
שעשויים מאיזה
חלק של
החזיר. ממילא, גם משתמשים בזה. זאת אומרת, יש איזה דמיון בין החזיר לאדם. אז זאת אומרת, שאומרים, אף חזיר, זה מדובר על אדם שאומרים עליו שהוא חזיר, זה הכוון. כן. כן, זה לכן אומר שהחזיר פעם מתלונן לפני הקדוש ברוך הוא, שזה לא יפה שהוא משמש משל לכל הדברים המלוכלכים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, זה באמת חזירות. כן, כן.
לא, אבל...
לא, אבל אדם, אבל אדם שאומרים עליו שהוא חזיר, הוא נעלב, זה הכוונה. בסדר? כלומר, לכן כתוב אלבונה שהתורה מעליבה אותו. אלבונה של תורה. הרי התורה ניתנה לאדם כדי להפוך אותו מחזיר לבן אדם, והוא נשאר חזיר. אז זה אלבון לאדם. נכון, האלבון שהתורה מעליבה אותו. נכון? אפשר להבין זה ככה, אפשר להבין זה ככה. דחוק לא פחות מה שאת אומרת. מה? נו? כן, אבל כאן מדובר על מי שלא עוסק בתורה. מי זה לא עוסק בתורה? מי שצריך לעסוק בה. מי צריך לעסוק בה? ישראל. לכן הטענה היא כלפי היהודים. אפשר גם להגיד גם כלפי הגויים, אבל בפשטות מדובר כאן כלפי יהודי. יהודי צריך לעסוק בתורה והוא לא עוסק. לא יפה. נכון?
נקרא נזוף.
נקרא נזוף? זה משחק מילים, כן? נזם זהב באף. זהב, נזם זהב באף. נזוף. כן? זה משחק מילים כזה. כן, אבל נזיפה, הכוונה שמרחיקים אותו. כן. נזם זהב באף חזיר. עכשיו, מה החזיר עושה עם הנזם שיש לו באף? תשאל את החזיר, תגיד לי, מה אתה עושה עם הנזם הזה? מה הוא יגיד?
זה רק מפריע לי, הוא יגיד.
לא, זה עוזר לו לחפור. כן, הרי זה מתכת, זה קשה. הרי האף של החזיר הוא רך. אבל הנזם קשה. ועכשיו החזיר, הוא רוצה לחפור. זה הטוריה שלו. אז הוא אומר, הנה, יש פה נזם.
למה הוא לא חופר בציפורניים? יש לו...
גם וגם, הוא משתמש גם בציפורניים, גם באף, נכון? עכשיו, אז הוא נהנה מזה שיש לו נזם באף, כי על ידי זה הוא יכול לחפור יותר.
אז הוא עשה את התורה, קרדום לחפור בה.
יפה. זה בדיוק העניין שרציתי להגיע אליו. כן? הוא משתמש, כלומר, התורה ניתנה לו, מקסימום מה שהוא יכול לעשות זה לכבד אותה, יודע, לנשק את הספר תורה כשהוא עובר, וכל מיני דברים כאלה. אבל הוא לא עוסק בה. כן? אז זה כנזם זהב, ואף חזיר, שהוא לא יודע מה השימוש שהוא יכול לעשות בנזם. כי נזם זהב אפשר לעשות מזה דברים נפלאים. כן? כן. טוב. אישה יפה ושרת טעם. כן? חבל, היא יפה. במקום שיופיה יהיה, ישמש כביטוי לחוכמתה, לצדקותה וכו', עושה שטויות עם זה. ואומר, ועל לוחות. מה? האישה זה הבריות במקרה הזה, כן.
מה?
יפה שנתנו לה יופי, נכון? היא אישה יפה. אז סתם אישה היא אישה, בן אדם. אבל נתנו לה גם יופי. אז היופי צריך לשמש למשהו טוב. כן, היופי זה התורה. עם ישראל זה האישה, ושר הטעם שלא משתמש בזה, כראוי. טוב. ואומר, והלוחות מעשה... אגב, למה אנשים לא עוסקים בתורה? למה בני אדם? כן. אנשים, בריאות. למה לא עוסקים בתורה באמת? יש מיליון דברים שדורשים מאמץ. להשקיע בבורסה זה גם דורש מאמץ. כי אין תועלת לתורה בטבע.
אין תועלת לתורה במה?
בטבע. כלומר, כדי להשיג את כל היהודים הטבעיים שלי, אני לא צריך תורה.
אבל הרב, מה אתה מתחיל את הדברים כשמי שמגיע בדרך
כלל
מעל הטבע,
הוא בולש לטבע. אבל אם היעדים שהצבתי לעצמי הם אך ורק במסגרת הטבע, אז למה אני צריך משהו שמביא אותי מעל הטבע? לא כל אדם יש לו יעדים כאלה. רוב בני אדם, היעדים שלהם מסתיימים בתחומים טבעיים בלבד. לכן זה מובן שבני אדם לא עוסקים בתורה.
זאת אומרת, מבחינתם התורה זה נקרא מיסטיקה.
מיותר, נגיד ככה. זה הרי זה בדיוק מה שהחזיר עושה. הרי התלמוד אומר, לת עתיר מחזירה. אין יותר עשיר מן החזיר. כי אין דבר לחזיר שלא משתמשים בו. גם בבשר שלו, גם באור, גם בשערות. מה? גם בשומן. הכל יש לו שימוש. אז אין עשיר מן החזיר. זאת אומרת, זה האדם השלם מבחינת צורכי הטבע, הוא חזיר. נכון? זה הכל. אז לכן באמת החזיר לא רואה צורך לעסוק בתורה, למה שהוא יעסוק. מה? כן, מקסימום, הוא משמש זה כלח פה. איך החזיר מתחבר? תראי, אני אגיד לך משהו. החזיר יש לו סימן טהרה, נכון? יש לו פרסאות צדוקות. אבל הוא לא מעלה גרה. נכון? התורה אומרת, כי מפריס פרסה הוא, והוא גרה לא ייגר, תמה הוא לכם. מה זה הבאת? הוא גרה לא ייגר. את זה שיש לו פרסאות צדוקות, זה התחלה של טהרה. אז זה דוחף אותו לרצות להשלים את הטהרה. ולכן הוא עתיד להעלות גרה. לכן אומר האור החיים, והוא גרה לא ייגר, כל זמן שהוא לא מעלה גרה, תמהו לכן. אבל יבוא זמן שהוא יעלה גרה, אז הוא יהיה טהור לכן. מה? אז זה כבר יהיה, כן, קצת מאוחר. לא, אולי נאכל רק חזיר שמעלה גרה. כן, חזיר שעתיד להחזירו לישראל. זה מובא, יש מדרש כזה שלא יודעים את מקורו.
זה כבר קורה.
אומרים שמצאו איזה סוג של חזיר בפטגוניה שמעלה גרה.
זאת אחות.
היית אוכל את זה?
שהטובה מאמינה באבולוציה. דוגלת באבולוציה.
ולא צריך את זה. אין לו את הבעיה באבולוציה. כן, אפשר אבולוציה. כן. אז מה אומר כאן? ואומר, והלוחות מעשה אלוהים הם מה? והמכתב, מכתב אלוהים הוא חרות על הלוחות. אל תקרא חרות, אלא חירות, שאין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. וכל מי שעוסק בתלמוד תורה, הרי זה מתעלה, שנאמר, וממתנה נחליאל, ומנחליאל במות. טוב, יש פה כמה רמזים שצריכים בירור, מה זה הקשר הזה בין לוחות לבין המכתב, שהוא מכתב אלוהים, ולמה חרות, למה לא לקרוא חרות אלא חירות? כל זאת ועוד, בפעם הבאה, כי הבנת שהגענו אל המבזק. שלום.